כל חי אונליין 93fm.co.il שבחיים, עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז.
כל המזינים העיקרים דרך ערוץ הקודש רדיו כל חי, השם עליכם תחיו. פרשה הזאת שמסיימת את חומש ויקרא, מתחילים אנחנו בעזרת שם שבת הבאה לפני חג השבועות, אנחנו מתחילים חומש חדש, חומש במדבר. מעניין איך הסיומת של החומש הזה, של חומש ויקרא. אז קודם כל, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, עץ שדה ייתן פריו והשיג לכם דיישת בציר, בציר השיג את זרע, ואכלתם לחמכם לסובע וישבתם לבטח בארצכם. כן, הכל לא מספיק, מעניין. כי לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לכל הברכות כולם, אלא דבר אחד, אלא השלום. אחרי כל הברכות שהתורה מברכת, כשמכם ואיתם, אתם יושבים לבטח בארצכם, בניינים יפים, כבישים נפלאים, הכל שדות, קרמים, הכל מפעלים, הייטק, הכל מוצלח, טכנולוגיה מפותחת, נפלאה מאוד. כל זה לא שווה. עדיין, אם אין את הכלי שיחזיק את הכל, מהו הכלי המחזיק את הכל? ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, והשבטתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם. אם יש לנו את הכלי הזה, כלי המחזיק ברכה, שהוא נקרא ונתתי שלום בארץ, שכולם יסכימו שברוך השם, עם ישראל בארצו, ויש הסכמה כללית, אין לנו עניין להתקוטט, אין לנו עניין להילחם בהם. וגם משבית חיה רעה, מזאת החיה רעה, זה המחבלים חיה רעה, השבטתי חיה רעה מן הארץ, אלה המחבלים, שזו החיה רעה. יש שלום כבר שלום בין מדינות, כבר מוכנים הכל, אבל מדינות, אפילו מדינות ערביות, מוכנים לשלום עם עם ישראל. כי מה, מה יצא להם ממלחמות? מה יש ממלחמות? רק להרג ורק רק חולאים ופצועים וזה. מה יש להם ממלחמות? תשבו בשקט. וגם אלה שבאים מבדינות זרות להכנסים, מה אתם רוצים? לאחוז? מה אתם רוצים? תלכו למדינה שלכם. שלכם מדינה, תשבו. מישהו עשה לכם משהו? קרבנו למדינה שלכם? נלחמנו בכם למדינה שלכם? לא. שבו במדינה שלכם. אנחנו יושבים גם כן במדינתנו. תנו לנו לחיות את החיים שלנו. לא. לא. אז הקדוש ברוך הוא השתבח שמו. השתבח שמו ברי עולם. איך השם יתברך עוזרנו. עוזרנו על דבר כבוד שמך והצילנו. השם יתברך מציל את עמו ישראל ונותן ידיעות איפה מדויק, איפה נמצאים, איפה זה, איפה... הכל, הכל, ברוך השם. גלוי וידוע לפני חסך בודיך. וגם ברוך השם, שולחים 20 טילים, שתבח שם בורי עולם, שום דבר, שם תן כוח ועוצמה ודאי לחיילי ישראל, שמוסרים את נפשם לכל צוותות שנכנסים למלחמות. זה לא קל, אני יודע, אני... לא צריך לספר דברים, אבל תדעו שגם טייסים שעולים עם כל הידע שלהם, עם כל האימונים וכל הדברים, זקוקים לתפילה שהקדוש ברוך הוא ישמור אותם, שפתאום חס ושלום איזה סוללה, באיזה מקום, שפתאום יעופו, מי יודע, חלילה וחס. ממש, והם מבקשים, אלה, יש כאלה, כמה טייסים שיש להם אמונה, אז באמת הם מבקשים, לפני כן מבקשים, תעשו איזה תפילה, תעשו איזה תפילה, עד כדי, יש להם אמונה, יש להם ישראל. האמונה הזאת, בעצם האמונה רבותיי, זה אם, א', אם בחוקותיי תלכו, א', זה אמונה. מ', זה קיום המצוות. אם בחוקותיי תלכו, זה הפירוש, יש לכם אמונה שאתם מאמינים בשם יתברך ואמונה שלמה וקיום המצוות, תלכו, לכו, אין, אתה יכול ללכת, זה בסדר גמור, זה הפירוש, תלכו. אם יש את האמונה ויש את קיום המצוות, אז תלכו, אתם יכולים ללכת, תלכו לבטח בארצכם. אז העיקר שהתורה הקדושה, אבל מעניין, פה יש איזה דבר מיוחד, שהתורה הקדושה, קודם כל, אור החיים הקדוש, סתם שתדעו, על הפרשה, על הפסוק הזה, אם בחוקותיי תלכו, יש לו 42 פירושים. 42 ביאורים, זה כמה דפים של פירושים, פירושים. יש ביאורים שבתוך הביאור, זה כמעט יש 6-7 ביאורים בתוך הביאור עצמו. לבאר, ואפשר להגיד כך, זה ביאור אחד, וזה עוד ביאור, ועוד ביאור, ועוד ביאור. וזה אור החיים הקדוש. מעניין, זה פלא פלאות. מה כל כך אור החיים הקדוש? עמל על הפרשה הזאת, כל כך רבות, על הפסוק הזה, אם בחוקותיי תלכו. אז מעניין, קודם כל צריכים לדעת, שרבותינו, אומרים, מה זה אם בחוקותיי תלכו? תלכו, זה שתהיו, יכול זה קיום המצוות. כשהוא אומר, ואת מצוותיי תשמרו, הרי מצוות אמורות. הרי קיום המצוות אמור כאן. המה אני מקיימת בחוקותיי תלכו? זה שתהיו עמלים בתורה. להיות עמלים בתורה, זה הפירוש אם בחוקותיי תלכו. להיות עמל בתורה. זה לא... עכשיו, מה זה גדר של עמל התורה? יש בני אדם שחושבים, חס ושלום, שהתורה זה קריאה, תקרא. זה קריאה. לקרוא, זה לא נכון. התורה זה לא קריאה. זה לא לקרוא. התורה זה להעמיק, זה להבין, זה להסביר, זה לתאם דברים, זה לראות להשוות. יש כל מיני השוואות שרבותינו קוראים לזה, זה קל וחומר, זה גזרה שווה, זה בניין אב, כל מיני דברים מסוימים שהתורה נדרשת בהם, לעמול כדי להבין את הדברים, ולעמיק ולדלות מהתורה, זה עמל גדול. עמל גדול עצום, פרט בנושא הלכה, כשבן אדם צריך לברר, ללבן הלכה, זה אי אפשר לתאר. אי אפשר לתאר פרט ליבון הלכה שצריך להוציא איזה הלכה שהיא לא כל כך מבוארת ממש. ואתה צריך להשוות את זה לזה ולהשוות, זה לא שווה, זה כן שווה, זה לא, זה, ויש ראיה מכאן, ויש רמז מכאן. זה עמל גדול מאוד. או אפילו סוגיות, יש סוגיות בתלמוד, כל סוגיה היא בעצם עמוקה בפני עצמה. אבל ישנם סוגיות מאוד מאוד חמורות, מאוד עמוקות, ומתלבטים, ראשונים, מחלוקות, ואתה צריך לשבת לבאר את הסברות. מה הסברה של הראשון הזה? מה הסברה של הראשון הזה? ומה אכפת לי? הוא אמר ככה. זה לא עמל התורה. עמל התורה זה להבין, להשכיל, והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך. והאר עינינו בתורתך. להאיר אדם את עצמו בלימוד התורה. באו רחיים הקדוש, בפרשה הזאת, פרשת עם בחוקותיי, שהיא, שרשי מביא רבותינו, שתהיו עמלים בתורה, זה לא רק ללמוד, אלא להיות עמל בתורה. באו רחיים הקדוש, אמר, צריך לעמול בתורה, אז אני צריך לבאר קודם כל את הפסוק הזה של עמל התורה, אני אתן את ליבי, את מעייניי ואת כישוריי, ישב אור החיים הקדוש וליבן 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 את הפסוק הזה של אם בחוקותיי, והוציא לנו 42 ביאורים נפלאים, כולם, כל המפרשים, כל האחרונים, אין אחד שלא מביא איזה ביאור, מה זה תלכו, מה זה כשאתה הולך גם כן תלמד תורה, מה זה תלכו, תצא מהבית, וזה, כי בבית יטרידו אותך, המשפחה יטרידו אותך מהלימוד, אז לכן כתוב תלכו, והרוצה לזה, והווה גולה למקום תורה. אז כך אור החיים הקדוש מסביר, ומסביר, מסביר, 42 ביאורים, רבנו חיים בן עטר, אור החיים הקדוש, הסביר בספרו אור החיים על התורה, הסביר על הפסוק הזה. למה? להראות קצת שאני עמלתי. הוא עמל. עמל. כי כתוב, אם בחוקותיי תלכו, אז אני צריך לעמול. אז הוא עמל. וכשבן אדם עמל, זה בעצם, האדם נידון, לא כמה למד, ולא כמה הספיק. אחד בא אצל החפץ חיים, תלמיד חכם אחד, אמר לו, כבוד הרב, אני לומד, ואני לא זוכר את הדברים, ולא זה, ויש לי צער גדול. אומר לו, אתה חושב שידונו אותך שאתה לא זוכר? לא. על מה ידונו אותך? האם עמלת בתורה? האם עסקת בדבר תורה? האם עמלת? אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה, זה הקדוש ברוך הוא רוצה, שתעמלו בתורה. כמה אתה משיג, זה כמה שהשם יתברך נותן. הלוואי, כמובן, שאדם צריך להתפלל לשם, שתהיה לו סייעתא דשמיא, לזכור את הדברים, שיהיה דברים מבוארים, מבוררים. אבל העיקר, רבותיי, וכל עניין של לימוד התורה, זה האם אתה מוסר את עצמך לתורה. ברגע שבן אדם מוסר את עצמו לתורה, התורה באמת מוסרת את עצמה אליו. היה גאון אחד, עליו שלום, קראו אותו, היה אחד ראש ישיבה גדול בליטה, בקמניץ, קראו למקום, רבי ברוך בר לבוביץ', הוא ראש ישיבת קמניץ, הוא היה, זה הגאון הזה, חריף מאוד, בעל ספר ברכת שמואל, חריף, כל הלימוד שלו היה בחריפות גדולה מאוד. המוח שלו, משהו, בני אדם שלמדו אצלו, מה שהיו צריכים, מה שנקרא, לקשור את הראש שלהם כדי להבין, שלא להתנתק מהמהלך של הסוגיה שהיה עושה הרב. אבל זה היה מתוק, מתוק. אני למדתי, בצעירותי למדתי אצל התלמיד שלו, אחד מהתלמידים שלו, שרבו רוחבר לבוביץ' בעל הברכת שמואל. הוא היה נותן לנו קצת את הזה, שנה אחת, את הדרך שלו, ממש את החמקות שלו, איזה יופי, שיעורים, איך היה, מפלפל, מפלפל, זה מהלכים של רבו רוחבר. זה ידוע בעולם הישיבות, העניין הזה, זה תופס מעמד גדול מאוד. אז זה רבו רוחבר, פעם אחת הייתה איזו סוגיה שלמדו התלמידים, ובאו, שאלו את הרב, יש להם קושיה על מהלך הסוגיה, לא מובן, היסוד של המהלך של הסוגיה. אז באו אצל רבו רוחבר, ושאלו אותו, ראש הישיבה, הרב, תכף מיד הבריק לו במוח שלו איזה הברקה, מיד שלף להם איזה תירוץ, וואה, יפה מאוד. אחר כך אמר, חס ושלום, וואי, זה תירוץ, זה תירוץ. לא, 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 לא מקבל. הרב אמר, לא מקבל. אז מה? אמר, לכו, תבוא עוד איזה חצי שעה, אני אגיד לכם את התשובה. תבוא עוד חצי שעה. נכנס ויעמיק, למד. אחרי חצי שעה, שזעה, זה, באו התלמידים, כן, רבנו, מה התירוץ? ברוך השם. התירוץ הוא, חזר להם בדיוק על אותו תשובה, אותה תשובה שאמר לפני כן, אותו תירוץ. אמר להם, את אותה תשובה. אמרו לו, רבנו זה, מה? אבל הרב אמר את זה. אומר, אבל, מה? אבל הרב אמר את זה לפני כן. אומר, לפני כן זה היה בלי עמל התורה. לא עמלתי ככה. חס ושלום, בלי עמל? מה אתה נותן תשובות בלי עמל? אם חוקותיי תלכו שתהיו עמלים. ישבתי וטחנתי את כל, עשיתי את כל החשובים, את כל הזה. נכון שככה בכישרונותיי אולי הברקתי מיד על המקום. אבל לא. הקדוש ברוך הוא רוצה את העמל. הזעתי על זה. עכשיו, זה התירוץ. זה התירוץ. אבל מקודם גם היה, נכון, אבל זה בלי עמל. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שנעמול בתורה. אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. להיות עמלים בתורה. זה דבר עצום. שבן אדם לומד, לפעמים בן אדם לומד, הוא אומר, וואי, כל כך קשה לי, עד שאני מבין את הדבר, וזה. והוא לא יודע שבעצם זו התורה שחביבה לפני השם יתברך. תורה שלמדתי באף, היא שעמדה לי. זה התורה שבן אדם לומד בכוח גדול ביד חזקה, היא עומדת לו לאדם. ולכן, לא לאדם, לפעמים לומדים כאלה, לפעמים פרט המתחילים, פרט שהם מתחילים ככה לזה, הם ישר למקום, לא, לא מבין, לא הולך לי, לא הולך לי, תשמח שמחה גדולה שאין דוגמתה, שאתה אומר שזה. וזה בעצם, אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. לעמול. זה לא מספיק לימוד, אלא לעמול בתורה. יש חביבות לפני הקדוש ברוך הוא. אדם שהוא קשה עליו, אצל הקדוש ברוך הוא, יפה לימוד דבר אחד של עמל יותר ממאה שלו בעמל. יותר ממאה. זה עמל על זה, זה לא עמל. כן, הוא יודע. זה יקבל פי מאה. פי מאה שכר שלו. למה? כי הוא עמל על זה. עמל, הצטער על זה, בכה על זה, כדי להבין את דברי התורה, להעמיק בדברי התורה. וזה בעצם התורה, כך, היא מחייבת אותנו, באמת, לזה, אולי זה אורח חיים הקדוש רצה, אני רוצה לראות לכם קצת עמל התורה. תראו, כמה אפשר בפסוק אחד, באים בחוקותיי, תלכו, בפסוק אחד, תראו כמה אפשר, כמה אפשר להעמיק, כמה אפשר ללמוד, כמה עמל צריך אדם לעמול, שמזכנו לעמל התורה. ולפעמים יפה מצווה בצער ממאה שלו בצער. היה בזמנו, לפני 110 שנים, 120 שנה, היה קושי מאוד, קושי הפרנסה, והיה מלחמות בין מדינות, והיה זמנים שלא היה מה לאכול, כלום, ממש. בישיבה של החפץ חיים ברדין, רבי ישראל מאיר הכהן, ישבו ועמלו בתורה יום ולילה, ממש בעמל גדול. משם יצאו כל גדולי ישראל לאחר מכן, ראשי הישיבות של הדורות הבאים, דורות שאז של, שעמדו להם לישראל. אבל היה זמנים שהיה קושי גדול מאוד להשיג פשוט פרוסת לחם. כדי לאכול היה קושי עולמי שאי אפשר היה. אין, אי אפשר, אין לחם. עד כדי כך היו צריכים להסתובב, ללכת למקומות, להסתובב כדי להשיג, אולי איזה חתיכת לחם קטנה, משהו, יבשה אפילו, לשים קצת במים, בתה, משהו, ולאכול. זה מה שהיה להם. היה קושי גדול. אז הגאון היה רבי אלחנן וסרמן, השם ינקום דמו, ראש ישיבת ברונוביץ', גאון עולם, תלמידו של חפץ חיים, שהחפץ חיים יעד אותו להיות גדול הדור הבא, עד כדי אומר זה גדול הדור הבא, רבי אלחנן וסרמן, היה, העמיד תורה, העמיד ממש מאות ואלפי תלמידים, העמיד, והגאון הזה כשהיה לומד בישיבה, אז הוא ראה את העוני הגדול. אז הוא ידע שכל שעה של תורה, כמה ערך יש לה. אז אמר, בא לחפץ חיים לרבו, קשה עליי לסבול את המציאות שנמצאים בה התלמידים, תלמידי החכמים, שממש בעוני, בחוסר כל. אין אפילו לחם, עד כדי כך הולכים לבתים כדי כדי לבקש חתיכות קטנות של לחם, כדי שיוכלו לקיים את נפשם. וממשיכים ללמוד תורה על אותו הלחם. אני רוצה, הרי כמה כל כך יש ערך לתורה. אני מוכן לתת שעה אחת של התורה שלי, שעה של התורה שלי שאני לומד, אני מוכן שהקדוש ברוך הוא ייתן תמורת זה, שלפחות שיהיה מספיק, שיהיה אוכל לבחורים. אני מוכן לתת. מה, אתה שואל את רבו, זה הקדוש ברוך הוא יקבל את זה וייתן? צחק החפץ חיים. אמר לו, אלחונן, אלחונן, בוא אני אגיד לך בני, למה זה דומה מה שאתה שואל? שהקדוש ברוך הוא ייתן תמורת שעה אחת של תורה, של עמל של תורה שלך, שייתן, שאתה תוותר בעולם הבא על השכר שלך. כתוב, הגמרא אומרת, שכר מצווה בהי עלמא לקה. כך הגמרא במסכת חולין מביאה, ששכר מצווה בהי עלמא השכר בעולם הזה, לא מקבלים את השכר של המצוות. שבן אדם עושה. יש דבר אחר, כתוב במסכת פאה, אנחנו אומרים כל בוקר, הקרן קיימת לעולם הבא, פירותיהם בעולם הזה. יש 100 פירות לפעמים, איזה פירות הנושרים, שנושרים קצת מהעץ, אז נושרים לעולם הזה איזה פירות, אבל לא הקרן. הקרן של המצווה. אומר לו הרב, אם שואל לך משל, מה שאתה שואל, אתה מוכן לתת שעה אחת של דברי התורה שלך. משל למה הדבר דומה? אדם אחד, סוחר, יצא למסחר, לעשות מסחר. והנה במסחר שלו, עשה איזו עסקה עם מישהו, ובבת אחת הרוויח 100 מיליון דולר. היה לו רווח, קנה משהו וזה, בדיוק הייתה איזו חברה אחרת, שהייתה מוכנה, שילמה לו 100 מיליון דולר לשחרר את העסקה הזאת בשבילם. כי הם רצו אותה לחבר לעסקה שלהם, וזה. בבת אחת הרוויח 100 מיליון דולר. בא לבית שלו, הסוחר הזה, בא לבית, רואה את הבנים שלו. בניי, בואו, בואו. אבא שלכם מיליונר הגדול. מיליונר גדול נהיה. כן, אומר לבן הגדול, כך, אתה נותן צ'ק, זה 10 מיליון דולר, זה בשבילך, מתנה. לבן השני, בוא כך, 5 מיליון. לבן השלישי, 3 מיליון. היה לו בן אחד קטן, ככה בגיל 5, 6. אז בני, אני נותן לך, מותק, צ'ק, מיליון דולר בשבילך. זה יהיה לך, אחר כך בעזר השם, זה... הבן הזה קיבל את הצ'ק, וואי, נהיה מיליונר. הלך אצל המקולת. אז אומר, כן, שלום, אני רוצה חבילה גדולה של שוקולד וגלידה, גלידה שלמה. לא גלידה קטנה, גלידה שלמה. הבאת כסף? אני מיליונר, הוא אומר לו. מה הבאתי כסף? ודאי הבאתי. טוב, תן לי. אומר לך כסף? הבאת? ודאי. הוא אומר לו, הנה, יש פה צ'ק, אז תן לי עודף. כך, תן לי עודף. נותן לו, הוא שתוקע. אומר לו, מה זה? אומר, אבא שלי נהיה מיליונר גדול, נתן לי מיליון דולר. זה, מה אתה מדבר? מה אתה רוצה? שאני אתן לך עודף על הגלידה והשוקולד? מה אתה מדבר? אם הוא ימכור את החנות שלי, וימכור גם את הבית גם כן, זה לא יהיה לי עודף שלה להחזיר לך על הצ'ק שאתה. מה אתה מדבר? זה חביבי, זה רק הבנקים. גם בנקים הרגילים לא יתנו לך. רק בנקים גדולים מאוד. לפי שהצ'ק באמת גדול, שמן. זה לא נותנים, זה צריך לזה, להכין כספים, להביא מהזה, מבנק ישראל. אומר לו, חפץ חיים, אתה אומר, אתה מוכן לתת שעה אחת, זה מיליון דולר, ולא מיליון, אלא גם 10 מיליון דולר. תמורת הלחמים, שיהיה לחם מספיק, שיהיה אוכל לתלמידים. אומר, מה אתה רוצה לי? אפשר לפרוט דבר של עולם הבא? אמר לו, כל חפצים, יקרה היא מפנינים התורה, וכל חפציך לא ישבו בה. כל העולם הזה, תשמעו, מה זה כל חפציך? כל חפצי העולם לא ישבו כנגד שעה של התורה שבן אדם יושב ועוסק בתורה. מה? עד כדי, כן, עד כדי כך. ולכן היצר רע במצוות, חסדים, צדקות, זה אפילו תפילין, שבת, תפילה, אין כל כך יצר רע. אבל מה יצר רע? יצר רע על תורה. על לימוד תורה, וואי, כמה יצר רע. בן אדם אפילו קובע כבר, עיתים לתורה, רוצה לזה, לזה. פתאום בא לו, בדיוק בא לו, תשמע, יש איזה מישהו, רוצה לסכם איתך על איזה עבודה רצינית וזה, וזה. אז, וואי, תראה איך יצר רע עושה כדי שאתה לא. תראה, פתאום הבן שלו, וואי, צריך לקחת אותו לקופת חולים. וואי, אשתו לא מרגישה טוב, הוא צריך להישאר בבית. וואי, זה, מה? בזמן של התורה. לימוד תורה, למה? כי זה הדבר הכי עצום בעולם, זה לימוד התורה הקדושה. אין למעלה ממנו. כל חפציך, כל חפציך וכל חפצים גם כן, אפילו חפצי שמיים, אפילו המצוות, אינם שווים כנגד התורה. עד כדי כך. מה זה לימוד התורה, רבותיי, שבן אדם לומד? איזה הגדרה? אז הוא אומר לו, אין בעולם כדי לשלם, כל העולם כולו לא מכיל שכר עבור השעה הזאת של לימוד התורה שלך בעמל, אין בעולם. אתה אומר שייתן לך ויפרוט לך, מה יפרוט? איך אפשר לפרוט? אין בעולם בשביל לפרוט את הצ'ק הגדול הזה. ולכן זה רק בעולם הבא. אבל מצטערים, הקדוש ברוך הוא רוצה ככה, שילמדו מתוך צער, ויהיו גאוני ישראל, ויהיו תלמידי חכמים גדולים. זה רבותיי, היזהרו מבני עניים, שמהם תצא תורה. כל הלומד תורה מעוני, סופו לקיימה מעושר. וזהו, זה לימוד התורה הקדושה. זה עמל לתורה. ולכן אדם ישים את ליבו ומגמתו בעניין הזה. ולכן באמת, למה התורה באמת לא פירטה את השכר? תן לנו את השכר, ריבונו של עולם, תראה לנו את השכר. מה מקבלים על זה? אומר החפץ חיים, כי אין דבר שידמה וישווה להם פה בעולם. אין דבר שידמה, אין משהו דמה. אין. זה משהו גבוה מאוד, מה שמקבל האדם. חבל, 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 ולכן התורה היא מקיימת את העולם, אם לא בריתי יום ולילה, חוקות שמיים וארץ, זה מה שמקיים את העולם. וזה ברוך שם מה שגם כן, ודאי צריך צבא, צריך טכנולוגיה, צריך מטוסים, צריך טייסים, מובחרים, הכל, הכל, הכל צריך. אבל, רבותיי, הקיום של העולם, זה התורה הקדושה. זה הנפש, זה הנשמה, זה הגוף. יש את הגוף, אבל יש את הנשמה. הנשמה של העולם זה לימוד התורה. ולכן זה צריך לדאוג כל הזמן לשמור. יצרה, לא, בשום פני ואופן. לימוד התורה, אסור להפסיד אותו לרגע אחד. שום כמה שאפשר שבן אדם יעמול בתורה הקדושה, פרט תלמידי החכמים, גם בן אדם שהוא עובד, אבל ישים גם התור שיהיה לו זמנים קבועים ללימוד התורה, ומלאכתו, מלאכתו מתברכת. אבל יש לו מישהו שרוצה לזה, לא, אני חביבי, יש לי זמן קבוע, אני לא הולך. לא, תסלח לי, זמן אחר. למה? כי אני עוסק בתורה. עכשיו אני עוסק בתורה. אני לא מוכן משום פני ואופן. אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוא זה יבוז לו. זה באהבת הלימוד התורה הקדושה. וזה אחד הדברים שאנחנו צריכים באמת איך לראות, לראות באמת, יש איזה משל נפלא מאוד, שגם החפץ חיים כותב משהו, אומר לי, מה זה דומה העניין הזה של מצווה שבן אדם עושה בעולם הזה, לימוד תורה שבן אדם לומד, בפרט שלומד מתוך מסירות נפש, למה זה דומה? אדם אחד הלך ברחוב, ראה איזה זכוכית מבריקה יפה מאוד, גדול, איזה אבן, אבן אבל מזכוכית מבריקה, לקח אותה, הייתה בתוך בוץ, לקח אותה, רחץ אותה, וראה שזה כל כך מביק, זה כל כך יפה, וואי, אמר, הוא היה ממש בעוני בחוסר כל, לא היה לו מלא כל, אמר, אני אלך אצל החיית, החיית לפעמים שם איזה, באיזה מעילים מסוימים, איזה אבנים, הוא שוזר אותם בתוך המעיל, וזה נראה יפה, יש הרבה בני אדם שיש להם ככה, כל מיני אבנים, ככה במעילים שלהם, אמר, אני אלך אצל החיית, הלך אצל החיית, הסתכל על האבן, אמר לו, מה אתה מדבר? זה לא אבן של פשוטה, זה אבן שנראית כיהלום. אם אתה רוצה, תלך אצל החנות של מוכרי הזהב היהלומים, שם יכול להיות שיוכלו לקנות את האבן הזאת. אני לא. הלך ואצל בעל החנות שמוכר יהלומים, אבל יהלומים קטנים, זה אבן גדולה, יפה, משהו. הוא תכף ומיד, הוא התחיל לפחד. אמר כנראה, אולי, מי יודע איזה עברייני, משהו גנבו מאיזה כספת את האבן הזאת, ועכשיו באים אליי ואומרים, אתה רוצה לקנות? אני קודם כל הודיע למשטרה, שאני לא ידי עינה במעל, הוא רק בסך הכל בא אליי, שיבוא לפה, אני, זה דבר ראשון. פשצל למשטרה, אומר, תגיעו לפה, יש איזה עניין. אז פשט, מגיע המשטרה, כן? אומר, אני לא ידי, הבן אדם הזה, כן, מה? הביא לי כאן את האבן הזאת, כן, מה? ואיפה הבאת את האבן הזאת? מרגלית, יקרה מאוד. שווה. סכום של 200, 300, 400 אלף דולר. שאבן יקרה מאוד, אבן של מלאכים. אז תכף לקחו אותו למשטרה, אז חקרו אותו, אמר, אני עברתי, מצאתי בתוך בוץ, ראיתי שזה, באמת, אני לא, אני בן אדם תפרן, לקרום, למה לאכול בבית. מה עשו המשטרה? לקחו את האבן להראות אותה למלך. המלך מבין באבנים טובות. ומה עושה? איזה אבן? הוא אומר, בדיוק, היא מתאימה לאיזה מקום בקטר. וואי, היא תיתן לה קטר הוד, והדר לבשת עוטה אור כסלמה. קטר ייתנו לך. בכתר, וואה, זה משהו. את האבן הזאת, אני אשים רק בכתר. היא מתאימה לכתר. אבל צריך לשלם לבעלה, תביאו את בעל האבן. אמרו לו, כן, הוא מצא וזה. כן, הבין. אומר, כן, אמר, אני מצאתי, אדוני המלך. אמר, בסדר גמור. אומר לממונה על האוצרות, קח, תכניס אותו לאוצר, תן לו שלוש מגירות של מטבעות זהב. תן לו תמורת זה. הוא לוקח אותו זה, אומר לו, אתה יודע כמה שווה מטבע זהב? אומר לו, מטבע כסף, אני יודע כמה שווה 1,000 מטבע כסף. ומטבע זהב, סתם שעולה יותר 10,000, משהו כזה, אני לא יודע, אני לא מתמצא בדברים האלה. אומר לו, כן. אז עכשיו אני רוצה פשוט להודיע לך. תדע. נכון, אתה אומר 10,000, אז 10,000. עכשיו, כל מטבע זה עולה 10,000. אז תדע, פה יש, במגירה אחת, יש פה 100 מטבעות. זה המגירה הזאת, זה שלך. 100 מטבעות. ועוד מגירה, פותח לו, אומר לו, עוד מגירה. גם המגירה הזאת, יש בה 100 מטבעות. גם המטבע, פותח לו 3 מגירות, מטבעות זהב. כל מקום יש. יש לך 300 מטבעות, זה הכל שלך. המלך רוצה את האבן הזאת לשים בכתר שלו, כי היא מתאימה לה כתר של המלך. הוא התעלף. וואי, מה? יקיצו אותו, מה זה? לא חלמתי דבר כזה, אני חשבתי, הלכתי לזה. הוא אומר, לא חלמת, אבל זהו רבותיי. זה אומר החפץ חיים. בן אדם לומד תורה שעה אחת, לא יודע כמה מגירות של זהב, של ילומים, מחכות לו לשכר עבור אותה שעה, אותה חצי שעה, שלמד תורה, כמה, כך חפץ חיים אומר. אין לנו שיעור, למה? לפני שהמלך מלכו של עולם, מלך מלכי המלכים, הוא לוקח את התורה הזאת, זה הכתר, שם את זה, זה אבנים טובות, זה האבן טובה, זה הדברי התורה, שם את זה בכתר שלו. ולכן אנחנו עוסקים ביהלומים, יהלומים עיקרים שרק המלכו של עולם שם בכתרו. לא לזלזל, וזה בעצם כל העניין הזה של אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, אין חוקותיי, זה התורה הקדושה. ולמה נקרא שמה חוקה? אומר אור החיים הקדוש. חוק זה בלי טעם. מה התורה זה בלי טעם? אין בה טעמים? הכל מותאמת. הכל מוסברת. בתורה הכל רבותיי מוסבר. אין דבר בתורה שלא מוסבר. רק תעמיק, אתה תבין את הסברות. הכל. אם כן, למה התורה נקראת, התורה הקדושה, קוראה לזה, בפסוק קורא לזה חוקותיי. חוק זה דבר שהוא בלי טעם. אין זה חוקה חקקתי, גזרה גזרתי ולהרר אחריה. למה התורה נקראת חוק? אומר אור החיים הקדוש דבר נפלא מאוד. אומר אור החיים הקדוש, מה זה חוק? אדם למד למשל איזה דבר של תורה. חזר עליו, יודע אותו מצוין. אתה יודע, תחזור? מצוין. חוזר עליו, וואי, נפלא מאוד, יודע אותו. כן, גמרנו. אפילו בחלום, תעיר אותו בלילה, תגיד, מה זה למשל, מה שלמדת? ועל המקום יגיד לך, בעל פה את הכל יפה מאוד. נפלא, הוא יגיד. אף על פי כן, אתה יודע אותו, תחזור עליו, תלמד אותו עוד פעם, תלמד. והקדוש ברוך הוא ישלם לך שכר, על מה שאתה חוזר, ויותר אפילו מהשכר הראשון. אבל אתה יודע את זה, אני יודע, בשביל מה אני צריך לחזור אותו, בשביל מה אני אלמד אותו עוד פעם. אומר, זה חוק. כי הקדוש ברוך הוא אוהב שילמדו את תורתו. יש לו אהבה שילמדו את התורה שלו. וזה התורה, קיום העולם. ולכן, רוצה שכל הזמן ילמדו. כל הזמן, תקבל שכר. זה חוק. אני יודע את ההלכה הזאת, עוד פעם אני אלמד, תלמד אותה עוד פעם, תקבל. תלמד אותה עוד פעם, כמה שתלמד, זהו, תקבל שכר יותר. עד כדי כך. זה נקרא חוק. זה אין לזה טעם. אין לזה טעם. זה חוק. אבל אם בן אדם יודע על משל איזה נוסחה במתמטיקה, יודע, גם הוא צריך לחזור ולחזור. אני יודע, בשביל מה אני אחזור אותה? הוא יודע איזה נוסחה בגיאומטריה. בשביל מה הוא? אני יודע. של מה אני צריך לחזור? הוא יודע, גם אני, הוא לא צריך לחזור כלום. אבל לימוד התורה הקדושה, אפילו אתה יודע, תחזור ותחזור ותחזור ותחזור. ב-100 פעמים זה לא מספיק. ב-200 פעמים גם זה לא מספיק. כמה ש... כל הזמן. עמוד וחזור. זה לימוד התורה. והגית בו יומם ולילה. זה לימוד התורה הקדושה. כי הקדוש ברוך הוא חפץ, יש לו תענוג גדול בעניין הזה שבני אדם לומדים את התורה שלו. זה תענוג של הורי עולם. כו יכול, זה לא סוגים של הנאות שלנו. זה תענוג של הורי עולם. הקדוש ברוך הוא מתענג מלימוד התורה שזה, ואומר לכל המלאכים שלו, תראו, כי התורה הקדושה, רבותיי, כוללת כל הטובות שבעולם. והתורה הקדושה היא בעצם קיום, הבל פיהם של תינוקות של בית רבן, מקיים את העולם. הבל, מה זה? ילד, זה מקיים את העולם. ואנחנו צריכים לדעת את החוק הזה. זה חוק, זה מין חוק כזה. וכשבן אדם יודע את החוק הזה, לא מזלזל בשום שנייה. אני יכול ללמוד עכשיו, בא נכנס הביתה, סתם, יושב. מה? למה אתה יושב? סתם, מה אתה עושה? כלום. למה כלום? קח ספר, קח תהילים, קח זוהר הקדוש, קח הלכה, קח מדרש, קח ספר, קח... יש חוברות קטנות שברוך השם היום מכילות הרבה דברים יפים מאוד, מעשיות, סיפורים, מדרשים, אגדות, הלכות. כך, תלמד משהו. למה אתה מבזבז את החיים שלך? לא יבזבז אדם. אדם עוסק טוב תורה עם דרך ארץ. אדם יוצא לעסקיו לחיים טובים ושלום, שתצליח. למה לא? אבל אל תבזבז את לימוד התורה שלך. כשאתה חוזר, חייב ברוך השם, לקבוע עתים לתורה, וללמוד תורה גם בבית, ודיברת בם, ושיבתך, בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך, ובקומך, כל הזמן. אתה קם דברי תורה, אתה הולך דברי תורה, אתה יושב דברי תורה. כן, זה התורה. זה התורה הקדושה. וזה החוק. זה החוק הזה, אני יודע את זה. מה, עוד פעם? עוד פעם. והיה עם שמוע, תשמעו. אם שמוע בישן, תשמעו, אם שמוע בישן, תשמע בחדש. עוד פעם תשמע. אז כל שנים רבות, נעימות וטובות, שמעזרן מאוד כבר כבר שמו, ונזכה בעזרת השם, שהשם עוז לעמו ייתן, זה תורה, השם יברך את עמו בשלום, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הגדול רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה בפרשת השבוע. את שידורי קול חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM באתר קול חי ובאפליקציה.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קול חי תמיד איתי.
פנינים מתוך פרשת השבוע עם הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל והמקומות הקדושים.
שלום וברכה. פרשת בחוקותיי מסתיימת במצוות מעשר בהימה. כך גם מסתיים ספר ויקרא. בכל מעשר, בקר וצון, כל אשר יעבור תחת השבט, העשירי יהיה קודש. למרדכי דוב, חתנו של הדברי חיים, זכר צדיק לברכה, אמר פעם ברוב ראש השנה, לפני קהל מתפלליו, איך אדם צריך לחוש ברגעים לפני שיתקדש היום. במשנה במסכת ראש השנה נאמר באחד בהלול ראש השנה למעשר באימה. איך קיימו את זה? נאמר במסכת בחורות, על ידי שהוא כנס לדיר, את כל הבהימות שיש לאדם, עושה פתח קדם כדי שלא יהיו שניים יוצאים כאחת, ומונה בשבט, ראשון, שני, שלישי, עד התשיעי, כשיוצא העשירי, הוא צובע אותו בצבע אדום, ואומר, הרי זה מעשר. מה קורה של אדם שהיו לו 100 בהימות, והפריש 10 מהם יחד למצוות מעשר? הוא לא קיים את המצווה. כיוון שחכמים אמרו, עשירי יהיה קודש. צורת המצווה בסקירה והוצאה של כל עשירי מתוך 10. צריך לספור אחד אחד, ואז לצבוע את העשירי ולהקדיש אותו. אבל אי אפשר לקחת 10 מתוך 100 ולהקדיש אותם. למה? הרי בשורה האחרונה אדם צריך לתת מעשר מתוך מה שיש לו. מה אכפת לנו? האם הוא מונה כל בהימה לחוד ואז מוציא את העשירי? או שבסופו של דבר לוקח את כל המאה ומוציא 10 מהם? הרי בשורה האחרונה זה אותו מספר, אותו כמות. וכך הוא ביאר. טבע בני אדם גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שאנשים, גם אם יש לאדם 1,000 בהימות, הוא עושה את זה והוא צריך להפריש בבת אחת 100 בהימות, הוא עושה את זה בכבדות וקושי. הוא השקיע בהן כל כוחו ועונו, וכיצד הוא ישלים עם כך שנכסיו מתמעטים והולכים להם. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל עמו, וחפת שבניו חביביו יקיימו מצוותיו מתוך אהבה ורצון בלב שמח, בעין יפה. לכן הוא ציווה להפריש כל היוצא העשירי דווקא. כי כך הוא דבר בנפש האדם. בשעה שהוא יוצא להדרו למנות את בימנותיו ולדעת את הסכום, הוא מתחיל עם הראשונה ורזה שלו, שנייה שלו, רביעית שלו, שמינית שלו, תשיעית שלו. אז הוא עומד ומכיר טובה לקדוש ברוך הוא על הטוב שזיכהו, ומוכן ומזומן להפריש את העשירי קודש לשם. אמר אותו חתנו של דברי חיים, ביצה טובה זו ישתמש כל אדם מישראל, כאשר יבוא אליו יצרו הרע, יפתנו לו לתת צדקה בשמחה ובטוב לבב, או שלא יגיש מהזמן שלו לימוד תורה, יתבונן מה שהונק לו מן השמיים בנכסים בהם יתברך, כך יתרגל לבטל את דעתו לדעת תורה, כי דרכיה דרכי נועם. מסופר על במצוות הביקורים, כתוב, אומרת הגמרא ממסכת בבא קמא, היינו דאמרי אינשה, בתר עניה עניותה. אנשים אומרים, אחרי העני בא עניות. מאיפה הראיה לכך? ממשנה במסכת ביקורים. כתוב שהעשירים היו מביאים ביקורים בקלטות של זהב ושל כסף. מגשים מפוארים. לקחו מהם את הפירות, ולא לקחו מהם את המגשים. לעומתם העניים, הביאו את זה בסלי נצרים של ערבה. לקחו מהם גם את הסלים וגם את הביקורים. שאל הרבי רב דוד מטולנה, למה באמת לעשירים מחזירים את הסלים שלהם, מזהב ובכסף, לעומת עניים שלא מחזירים להם? איזה יושר זה? הוא אמר כך, לי זה מובן הדבר. הוא סיפר שפעם הוא שלח הודעה לכמה מהחסידים שלו, שבדעתו לבוא לבקר בעיר שלהם לזמן מה. היה ביניהם חסיד אחד אני, ושרק שמע שאני בא לעיר, נתבלה ליבו שמחה, איזה זכייה תהיה לפגוש את הרבי, אך נחשו הרגמה עליו, אין לי לתת לרבי פדיון נפש. ששמעה רעייתו את דרכתו, הרגיע אותו, אמרה לו, אין לך מה לדאוג, משך הזמן שהרבי עוד לא הגיע, יש לנו זמן להתאמץ, להרוויח עוד כמה פרוטות, עד כמה שידינו נגיע, ויהיה לנו מה לתת לרבי. לעומת זאת היה בין החסדים ישיר אחד, שכשהוא שמע את זה, נתקרקמו פניו. אומר, אני צריך לתת לרבי מתנת יד חשובה, אחרת זה לא יהיה לכבודי, לכבודו של עשיר כמוני. וכך הוא עשה, נתן תרומה, אבל מתוך לב כבד. אומר הרבי, נאלצתי לקבל את תרומתו של אותו עשיר, אבל הנאה הייתה לי רק בקבלת תרומתו הזעומה, בת הפרוטות אחדות של החסיד העני, שהיא באה מתוך שמחה עצומה בכל לב הנפש. כך הדבר במצוות ביקורים. בזמן שבית המקדש היה קיים, הבחינה אני רק שבחלקת שדהו שהפירות מתחילים להתבשל, נתמלא שמחה. עוד מעט אני אזכה לעלות לציון ברינה להקריב ביקורים. אבל כשנזכר שאין בידו כלי במה לשים את הפירות, נתמלא ליבו צער ודאגה. אומרת אשתו, אל תדאג, אני אקלה סל מערבה כלופה, ויהיה לך במה להביא מנחה לשם. הסל הזה בא מתוך חביבות המצווה ואהבת השם, מתוך שבח והודעה לשם, על שזיכה אותה ממצווה כזו. בבוא אני אל הר השם, היה גם הסלו לרצון. בגלל רוב הרגש של אהבת השם וחביבות המצווה שהשקיעו הוא ואשתו בעשייתם. לעומת זאת העשיר, היה בחלקו שדות רבים. באו אליו עובדי השדה, אמרו לו, מזל טוב, התבשלו כבר הפירות, עליך לעלות ביקורים לירושלים. הוא התענח ואמר, עוד פעם אני צריכים לעלות לירושלים. אבל אין לו ברירה, זה מצווה. אומר, אני צריך לחפש כלי שישים את הפירות. והוא נזכר שהשתקד בא עשיר אחד עם טס של כסף נהדר ביופיו. אומר, מן הראוי שהשנה אני אראה מה עשיר כמוני יכול להביא. אני אעשה את זה מגש של זהב שעוד לא ראה את העין מהעולם. אומר הרבי מטולנה, רב דוד מטולנה, הקלטות הנהדרות של כסף וזהב שלא הובאו רק לנקר את עינם של האחרים, להם אין מקום בבית המקדש, החזירו אותם לבעלים. סלי הנצרים שנעשו מתוך לב מלא אהבת השם וחביבות המצווה, היו חלק מהתרומה לבית השם. כשהמצווה היא בשמחה, היא לרצון לפני השם. באה התורה ואומרת ליהודי, הבט בהישגיך, תראה כמה בהימות יש לך, ותקיים את המצווה בשמחה ובטוב לבב. מי ייתן ונדע לקיים מצוות כראוי. שבת שלום.
פנינים מתוך פרשת השבוע עם הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל והמקומות הקדושים.
יחל ישראל, שיחה בפרשת השבוע מפי הגאון הרב ישראל מאיר לאו.
שלום וברכה לכל מאזיני רדיו קול חי. ערב שבת קודש, פרשת בחוקותיי, בסיומו של ספר תורת כהנים וספר ויקרא. ולפני שנאמר חזק חזק ונתחזק, הבה נתבונן בנושא אחד, כי אנחנו חיים היום בעידן של סיכומי שנת ה-70, הכל הולך סביב שנת ה-70, מלאו 70 שנה למדינה, בוא איך נראה החינוך, איך נראית הכלכלה, איך נראים יחסי דת ומדינה, איך נראים כל הנושאים לאור האספקלריה של 70 שנה. אם כך, בואו נלך גם אנחנו, ונעשה סקירה קצרה לעצמנו, מה קורה איתנו 70 שנה שקמו למדינת ישראל, עם ההשפעה העצומה שיש לזה על כל תפוצות ישראל בכל רחבי העולם. על מה מדובר פה? משה רבנו קוראת עמנו ברית בסיני. זו הברית הראשונה שנחרטת. רק כעבור 40 שנה הוא קוראת עמנו ברית שנייה מערבות מואב לפני כניסתנו לארץ. וכאן הוא מדבר על אם בחוקותיי תלכו, זה צד אחד, אפשרות אחת, או חלילה, ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה. כלומר, יש פה בחירה חופשית, הקדוש ברוך הוא מעניק לעם ישראל בחירה בין טוב לרע, בין החיים להפך, וכאן מפרטים לנו את הפירוט. את הברכות לכאורה בקיצור, בהשוואה לתוכחות, אם לא תשמעו, אז הברכות תופסות מקום מאוד מצומצם, אבל מי ששם לב, הברכות מקיפות את הכל. כמו שאמרו מפרשים, הברכות הן מאלף עד תף. א' זה מתחיל אם בחוקותיי תלכו, בתף זה מסתיים והולך אתכם קוממיות. כלומר, מאלף עד תף הברכות, אם מצוותיי תשמרו, אם בחוקותיי תלכו. מה עם היהודים? מהן ההבטחות? מהי הברכה? הברכה אפשר לסכם אותה בארבעה תחומים לפחות. קודם כל, התחום הכלכלי, מעניין. אם אין קמח אין תורה, והכל מתחיל פה, ונתתי גשמיכם בעתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו. לא רק זה שהיא תהיה תבואה, והשיג לכם דייש את בציר. לפני שאתם תגמרו את הדייש של התבואה, תצטרכו כבר לעסוק בבציר של הכרם. ובציר ישיג את זרה. עד שתגמרו לבצור את הקרמים, תצטרכו כבר לזרוע את התבואה מחדש. ואכלתם לחמכם לסובע. יש פה שפע כלכלי אדיר שמופיע גם אחר כך לקראת הסיום, ואכלתם ישן נושן וישן מפני חדש תוציאו. בקיצור, שפע כלכלי יוצא מן הכלל אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו. וכאן מגיע התחום השני, התחום הביטחוני שכל כך מעסיק אותנו בשנים האחרונות ובימים האחרונים. מה יהיה? וישבתם לבטח בארצכם. עד כדי כך שחזל אומרים, אי אתם יושבים לבטח אלא בארצכם. ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחרית, והשבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם, ורדפתם את אויביכם, ונפלו לפניכם לחרב. שימו לב איזה הישג בצבאי, ורדפו מכם 50,000, ומאה מכם רבבה ירדפו, ונפלו אויביכם לפניכם לחרב. אפשר לדבר במושגים יותר סופרלטיביים מאשר ההישג הביטחוני הזה יוצא מן הכלל. וגם יש פה את התחום הערכי, ביטחוני, קודם כל אמרנו, גם מדיני. מה מדיני? אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, מהיות להם עבדים, ואשבור מוטות עולכם, והולך אתכם קוממיות. בשתי קומות, אומרת הגמרא בבבא בתרא. שתי קומות, קוממיות. תראו איזה הישג. הישג אדיר, מדיני. גם היום, אם אנחנו בוחנים את עצמנו, בואו ונראה, עין בעין. מבחינה כלכלית, נכון שיש עוד קשיים, נכון שיש עוד בעיות של דיור, אבל בסך הכל, האם ניתן להשוות את מצבנו הכלכלי פה היום למצבנו לפני 70 שנה? רוב העם היה בגלות. רוב העם היה עדיין מחפש בית. רוב העם הגיע הנה ארום ויחף ללא קורת גג. מה היינו? איך היינו כלכלית? גם אלה שהיו פה בארץ, אפילו הוותיקים, היו להם פנקסי תלושים כדי לקנות מכנסיים. כדי לקנות זוג נעליים, אפשר היה לרכוש שני זוגות בשנה. גם אם היה לך כסף, עבדת קשה, או ירשת, אבל לא היה. לא היה לספק את התצרוכת המינימלית, אלא בחיסכון, במידה צנועה, לחם במשקל היה. מים עם סורן, הכל נקודות, נקודות. אי אפשר היה לקנות חבילת חמה אלא לאישה בהיריון או מינקת שהביאה אישור מטיפת חלב. לא יכול כל אישה לקנות בסופר, אתה נכנס היום ומוצא 200 סוגי גבינות, 100 סוגי דגים, אם לא יותר, והשוק פורח בימות הקיץ, הכל באמת זה דבר שלא יאומן. אין להשוות גם את תרבות הדיור לפני 70 שנה להיום. בזה הקדוש ברוך הוא נתן לנו מלוא חופניים. בתחום השני הביטחוני, אני לא צריך להגיד שום דבר, כל המוסיף גורע. מלחמת העצמאות, מבצע קדש, כל האירועים שבאמצע, יחידת המאה ואחד, מלחמת ששת הימים, איך אפשר לזכור? איך אפשר לשכוח? מלחמת יום הכיפורים, הישג אדיר, תוך 18 יום לעבור ממגננה למתקפה בו זמנית גם בצפון וגם בדרום, ולגמור 34 קילומטר מדמשק ו-101 קילומטר מקהיר. איך אפשר להסביר דברים כאלה? כל מה שכתוב פה בתורה בפסוקים האלה של תחילת פרשת השבוע חיו ונתקיימו לנגד עינינו ממש. ובתחום המדיני, נכון שיש לנו צרות עם האום וצרות עם כמה מהשכנים שלנו, אבל מישהו עוד מפקפק בזכות קיומנו? מישהו עוד מערער על זכותנו כעם למדינה משלו? אפשר להתווכח על גבול כזה, גבול כזה, גבולות 67, גבולות 47, אבל אין מי שיטיל ספק בשאלה, עם ישראל זכאי לבית לאומי משלו. כל מה שכתוב פה בפרשה הזאת, פרשת בחוקותיי, חי וקיים. רק דבר אחד עדיין זקוק לתשומת לבכם, מאזיני רדיו קול חי, ותעבירו את זה הלאה גם לאלה שלא מאזינים לנו עכשיו. יש עוד תחום בפסוקים האלה, שפה עוד יש לנו הרבה מה לתקן. התחום הרוחני. ונתתי משכני בתוככם, ולא תגעל נפשי אתכם, והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוקים, ואתם תהיו לי לעם. וואו, פה עוד יש הרבה מה לשפר. פה יש עוד הרבה לאן לשאוף. זה עוד לא יתקיים. ונתתי משכנים בתוככם, חלק מן העם. ולא תגאל נפשי אתכם, הלוואי. והתהלכתי בתוככם, אצל חלק. והייתי לכם לאלוקים, חלק. ואתם תהיו לי לעם, הלוואי. בתחום הזה, השם אלוקי ישראל, מה שהוא תלוי בו, נתן לנו ביד רחבה, כמו שפרצתי. מה שהוא צובע מאיתנו, ועתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מאימך, כי אם לירא את השם אלוקיך, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים,